זאת מקודש לחול, ודי חיים יסכים שהביטוי חול לא מתאים לפרשות שהוא עוסק בהם, שהוא ממש עוסק בהם כמו לעסוק בדברי תורה, אז חיים עוסק בדברי הבריאה. ושתיים, שאנחנו בדיוק בפרשות שעוסקות בפרשיות יוסף ואחר, שאפשר לפרש אותם בתור עשייה אנושית, מקרית, כן, של תחכים בין אחים וקנאה וקטונת הפסים ותחרות. ולא בכדי שיוסף מגיע לשכם, אז והוא לא מוצא את האחים, אז פוגש אותו איש, כן, ובוא שכם ופגישהו איש, משהו כזה, והנה הוא טועה בדרך. אז האיש הזה משכם, שאפילו אין לו שם, לולי יוסף פגש אותו, אולי הדברים היו אולי מתגלגלים אחרת. אז רואים כאן גם עשייה אנושית וגם איזו השגחה שמכוון את הדברים לקץ הימים. אנחנו מאמינים שהשם ברא את העולם בדיבור, כן, ויהי אור ויהי אור, ולא בכדי שפענחו את הקוד הגנטי, ואני לא אגנוב לך את ההרצאה, מצאו שבעצם ה-DNA הוא בנוי בצורה של אותיות ומילים. אז זה כבר, אנחנו פה יודעים הרבה מאוד שנים איך הגנטיקה בנויה. אבל השאלות הגדולות שנשארו ושבהם פרופסור סידר יחד עם אהרון רזין פיינחו, זה היה איך הגנטיקה באה לידי ביטוי, או מה גורם להשתקה של המון גנים בתאים מסוימים ובתאים אחרים להתבטא. יש לחיים זכה בהערכה עצומה בקהילה המדעית ו לפרסים רבים פה בישראל, לפרס ישראל ב-1999, לאחר מכן הוא זכה בפרס וולף ופרס אמת ועוד פרסים יוקרתיים שמנבאים ב-50% את קבלת פרס הנובל. גם אם לא, מבחינתנו התלמידים והקהילה המדעית, הוא פתח עולם שלם שמאפשר הבנה של הגנטיקה בצורה יותר מעמיקה, וגם כמובן יש לזה השלכות ב התפתחות, מחלות וחקר הסרטן. אז אני לא אפריע לחיים לתת את הדיבור. יש לו יכולת מופלאה לקחת דברים קשים, רב גוניים, ולפשט אותם. זה די דומה למה שאתם עושים פה ביום יום, שלוקחים כמה מחלוקות ומנסים להבין מה המקור, מה האסנס של כל העניין. חבוד.
טוב, שבוע טוב. שומעים אותי בלי המיקרופון? שם? שומעים? אוקיי. לא שומעים? אז בואו נעשה ככה. שבוע טוב. קודם כל, מה שאני אספר לכם זה עבודה שאנחנו עשינו באוניברסיטה העברית. אלה שמכירים מה זה מעבדה, מה זה מחקר, יודעים שמי שמנהל את המחקר לא עושה כלום, ומי שעושה את הכל זה סטודנטים. ובאמת היה זכות בשבילי גם שאחד הסטודנטים שלי הייתה מיכל. אז היא באמת מכירה מקרוב בכל הסיפור הזה. אני רוצה להסביר לכם היום איך אנחנו קוראים את החומר, המידע הגנטי, המידע התורשתי שלנו. אבל כדי להבין את זה אנחנו צריכים להבין קצת יותר טוב מה זה החומר הגנטי, מה זה החומר התורשתי, מה זה אומר. עכשיו, בטח כולכם יודעים שהגוף בנוי מתאים. יש לגוף שלנו מיליוני מיליארדי תאים. אם אנחנו ניקח למשל איבר אחד, נגיד ניקח את הכבד, הכבד הוא איבר גדול מאוד, בתוך הכבד יש מיליוני תאים. עכשיו כל אחד מהתאים האלה הוא כמו כבד קטן, הוא יכול לעשות את כל מה שהכבד עושה. והכבד זה מין בית חרושת עם הרבה יחידות יחידות תאים, כל אחד עושה את החלק שלו, ובסך ביחד זה הכבד. עכשיו, בכל תא, ממה בנוי התא? התא בנוי בעיקר מחלבונים. חלבונים זה הלגו של הגוף. כל דבר בתא, ולכן כל דבר בגוף, הוא חלבון. זה המרכיבים, הרכיבים של החיים. זה החלבונים. ואנחנו נראה לכם דוגמה. אתם רואים פה את העין, ותשימו לב לקשתית העין. לכל אחד מאיתנו יש קשתית עין, ולבן אדם הזה יש לו צבע כחול. הצבע הזה הוא חלבון. הוא בנוי מחלבון. זו דוגמה אחת של חלבון. פה אנחנו רואים דוגמה שנייה של חלבון. זה החלבון, בעצם אתם לא רואים את החלבון, גם במקרה הקודם לא ראיתם את החלבון, אבל זה בנוי מחלבון, זה שיער, בנוי מחלבון או חלבונים, הרבה מולקולות של חלבון. חלבון אחר, פה החלבון לא מספק צבע, הוא מספק מבנה. זה חלבון שיש לו מבנה, מבנה מאוד קשיח. והמבנה הזה הוא מה שקובע את המבנה של השיער. עוד דוגמה, וזו דוגמה של רוב החלבונים בגוף, אני אראה לכם עכשיו. זה מה שאתם רואים פה, זה תמונה מין קרטון, קרקטורה של חלבון, ואנחנו קוראים לחלבון הזה אנזים. התפקיד של החלבון הזה זה לעשות את הפעולות שצריכים לעשות בתוך התאים. לדוגמה, תאים אוכלים, מקבלים מזון, אבל כדי לנצל את המזון הם צריכים לקחת את זה ולפרק את זה לחלקים, ולקחת את החלקים, להכניס את החלקים לתוך כלל התא. בשביל זה צריכים מנוע, מכשירים, וזה האנזימים, זה החלבונים שהם נקראים אנזימים. ואני אראה לכם איך זה עובד, דוגמה איך זה עובד. יש המון המון חלבונים, אנזימים, שעושים דברים שונים, אבל כולם עובדים על העיקרון הבא. זה החלבון. והתפקיד של החלבון הזה זה לקחת את החומר, המזון הזה, זה יכול להיות סוכר, למשל, לקחת את זה ולפרק את זה לשניים. אז איך הוא עושה את זה? הוא מכיר, תשימו לב, איך החלבון מכיר את הסוכר. לא במובן שלנו שאנחנו מסתכלים על הדבר ואומרים שאנחנו מכירים את זה. או מריחים משהו ואומרים אנחנו מכירים את הריח הזה. פה הכוונה של להכיר זה מבנה, צורה. החלבון הוא בצורה משלימה לצורה של הסוכר. ולכן הוא מכיר אותו, והוא יכול להיכנס בדיוק במקום הזה. שום דבר אחר לא יכול להיכנס לזה, רק הסוכר הזה. ואז האנזים עושה את התפקיד שלו, חותך את זה, ומשחרר את החומרים בצורה כזאת. ואז הוא יכול לעשות את זה עוד פעם. ועוד פעם, ועוד פעם. רוב החלבונים בגוף שלנו הם כאלה. הם אלה שלוקחים את החמצן מהאוויר ומשתמשים בזה. את האוכל ומשתמשים בזה. צריכים למשל בתוך התא לייצר חלבונים. איך עושים את זה? מחשבים כאלה. לפרק חלבונים. מחשבים כאלה. מעבירים דברים מתוך התא לחוץ לתא. איך עושים את זה? רוב החבונים בתא עושים פעילויות. אוקיי. עכשיו, מאוד יפה שהעולם החי בנוי מחבונים. השאלה הבאה היא, איך התאים יודעים איך לייצר את החרבונים האלה? קודם כל, ברור לכם שכל החרבונים האלה הם שונים. יש חרבונים שמקנים צבע, יש חרבונים שמקנה צורה או מבנה, יש חרבונים שהם מכשירים או מנוע. איך יודעים, איך אתה יודע איך לייצר את החרבונים האלה? כדי לייצר את החרבונים האלה יש ספר. יש ספר הנחיות. בכל תא יש עותק של הספר, והתא יכול, במרכאות, להסתכל על הספר, לקרוא את הספר ולהבין, לראות את ההוראות, איך לבנות כל חרבון וחרבון. הספר הזה הוא כתוב, יש לו שפה כמו כל ספר, בשפה הזאת יש אותיות, יש מילים, יש משפטים, יש פרקים, יש אפילו כרכים. ופה אני אראה לכם איך זה עובד, בטח חלק מכם יודעים, אבל אני רוצה לסכם בפשטות איך זה עובד. זה הספר, חלק מהספר, אתם רואים פה משפט. הספר הזה הוא מאוד פשוט. קודם כל יש לו רק ארבע אותיות. לא כמו עברית עם 22 או אנגלית עם 26. יש לשפה הזאת רק ארבע אותיות. עכשיו אנחנו קוראים לאותיות האלה A, T, G ו-C. אבל זה רק בשבילנו. בתוך התא לא רואים A ולא רואים G. כל אחד מהם זה חומר כימי. זה מולקולה. אבל אנחנו המדענים קוראים לזה A או G או C או T, יש רק ארבע כאלה. עכשיו בשפה הזאת יש גם מילים. בכל מילה קצת דומה לעברית, בכל מילה בשפה הזאת יש שלוש אותיות. כל אחד זה רק שלוש אותיות. בכל שלושה, כל שלוש אותיות זה מילה, וכל אחד מהם הוא מין סופן לחלק מהחרבון. אז בואו נראה איך אתה קורא ובונה חרבון. ATG זה מילה. כשאתה קורא ATG הוא יודע שיש תת יחידה מסוים לחבון, והוא מתחיל עם זה. אז הוא ממשיך לקרוא, CTA, זה קוד לתת יחידה אחר. דרך אגב, התת יחידות האלה אנחנו קוראים חומצות אמינו. כן? הנה, זה אחד אחר. GAT זה מילה אחרת. תת יחידה אחרת, וכך הלאה. רק שאתה עושה את זה הרבה 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 יותר מהר ממה שאני עושה. זה ייקח לי כמה דקות לעשות את כל המשפט הזה, הוא עושה את זה תוך אחד חלקי מאה שניות. הנה. עכשיו הוא סיים את כל המשפט. כל המשפט הזה זה החרבון. כן? יכול להיות החרבון של צבע עיניים, יכול להיות החרבון של השיער, יכול להיות חרבון. עכשיו כל אחד מהחרבונים האלה כמובן יש לו סדר אחר של חומצות אמינו, של תת יחידות. ובגלל זה כל אחד מהחרבונים שונה אחד מהשני. ומה קובע את זה? הספר. מה שכתוב בספר. אז כל החרבונים שאנחנו מסוגלים לייצר בגוף, יש בערך משהו כמו 50,000 כאלה, לכל אחד מהם יש משפט בספר. ואתה יודע איך להסתכל בספר הזה, לקרוא את המשפטים ולייצר את החלבונים. עכשיו זה החלבון, אחרי שהוא סונטז, אחרי שהוא נוצר, כן? ותשימו לב מה שהחלבון הזה עושה. כן? החלבון הוא בעצם סדרה של תת יחידות, חומצות אמינו, כן? אבל מה שקורה בכימיה הוא שדבר כזה הוא לא סטטי, הוא לא קבוע. הוא מתקפל. הוא מתחיל להתקפל. זה חוקי הטבע. בכל אחד מהחומצות אמינו יש מטען שלילי או מטען חיובי. בכל אחד יש צורה קצת אחרת. וכל אחד, אחד מגיב עם השני, זה מגיב עם זה, זה עם זה, זה מתחיל להתקפל, אתה מקבל חלבון עם צורה. אני לא יודע מה זה החלבון הזה, אבל אני יכול לנחש מהצורה. החלבון הזה, תשימו לב שיש לו חור באמצע. החלבון הזה יכול להיות תעלה. מה זה תעלה? זה תעלה זה משהו שיושב על המעטפת של התא, ומאפשר מעבר של חומרים מפנים התא לחוץ לתא, או מחוץ לתא לפנים התא. כדי לעשות את זה, זה לא קורה בעצמו. כדי לעשות את זה צריכים איזה מכשיר, וזה המכשיר. זאת התעלה. איך הטבע ידע לעשות את הצורה הזאת? לעשות תעלה. ידע כי זה כתוב ב-DNA, זה כתוב בספר איך לעשות את זה. הספר לא רק כותב סדרה של חומצות אמינו, יותר מסובך מזה. הספר יודע לכתוב סדרה של חומצות אמינו שבסופו של דבר יתקפל ויעשה צורה מסוימת. בואו נגיש את העניין הזה של צורה. בואו נסתכל על הדוגמה הבאה, דוגמה הבאה לחלבון. אתם רואים פה מגע בין שני תאי עצב. זה יכול להיות במוח, יכול להיות תאי עצב בגוף. מה עושים תאי עצב? הם מדברים אחד עם השני. אחד אומר לשני לעשות משהו, והוא מדבר בחזרה אליו. זה כל הרעיון של תאי עצב זה קומוניקציה, תקשורת. אנחנו צריכים את העצבים האלה כדי שפה אני יכול להגיד לשריר שלי באצבע לזוז. תאי עצב זה מערכת התקשורת. איך המערכת עובדת? איך התא הזה מדבר עם התא הזה? שוב, זה לא דיבור. הכל חייב להיות ברמה של כימיה. אז איך זה עובד? הנה, התא הזה, יש לו מין בועות כאלה, שבתוך הבועות יש משהו שאנחנו קוראים טרנסמיטר. הטרנסמיטר, עוד מעט אתם תראו, הוא יכול להשתחרר מהתא, ולדבר עם התא השני. אז על ידי גירוי חשמלי בתוך הגוף, התא הזה, הוא מתגרה, וכתוצאה מזה הוא משחרר את החומרים האלה. החומרים האלה, תשימו, אתם תצטרכו להסתכל בזכוכית בדלת עכשיו, לראות מה עושים החומרים האלה. תשימו לב איך הם מדברים עם התא הבא. איך מדברים? צורה. הטרנסמיטרים האלה הם בדיוק צורה שמוכרת על ידי החלבונים האלה שיושבים על מעטפת התא.
והוא אתה הזה מכיר את הדברים האלה בגלל שיש לו קרבון עם מבנה כזה שמכיר. זה קרבון. איך, מאיפה בא המבנה הזה של, של הקרבון? הוא נקרא קולטן, דרך אגב. הוא קולט את הסיגנל מהתא הקודם, הוא נקרא קולטן. איך הוא קיבל את הצורה כזאת כקולטן? מהספר. הספר הכתיב את זה. עכשיו, הטרנסמיטר בא במגע עם קולטן, וזה מפעיל את התא הבא, הוא שולח את החשמל הלאה. אוקיי. עכשיו, כל אחד מהמשפטים האלה, יש הרבה הרבה משפטים, אנחנו קוראים לכל אחד מהמשפטים האלה גן. זה הגן, זה החומר הגנטי. התחלנו מההתחלה עם האותיות, המילים, עכשיו המשפטים, הגענו לגן. יש הרבה גנים. והם מסודרים על גבי ה-DNA. הנה. וה-DNA מסודר בגוף בצורה של כרומוזומים. אז זה כרומוזום אחד, למשל, על הכרומוזום הזה יש הרבה 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 גנים, הרבה משפטים, שכל אחד מהם מכתיב חלבון, חלבון שונה. וכל הגוף בנוי מחלבונים. וכמובן יש לנו הרבה כרומוזומים, ובני אדם יש 46 כרומוזומים בכל תא. 23 מהאבא, 23 מהאימא, יש 46 כרומוזומים, אבל כל אחד מהכרומוזומים יש מידע גנטי, מידע תורשתי, זאת אומרת, משפטים אין לעשות חלבונים. עכשיו הספר הזה הוא הרבה יותר גדול ממה שאתם חושבים, כן? בצד אחד הוא מאוד קטן, כי כל הספר הזה הוא נכנס לתוך תא, ותא אתה לא יכול לראות בעין, צריכים מיקרוסקופ לראות את זה, הוא מאוד קטן, יש תאים מאוד מאוד קטנים. אי אפשר לראות את התא, והוא קטן. אז לכן הספר עצמו הוא קטן, אבל מבחינת המידע הוא ענק. וזה רק להראות לכם, לתת לכם דוגמה כמה זה ענק. בספר שלנו יש 3 מיליארד אותיות. עכשיו, בהשוואה, לא יודע מה עשיתי עכשיו, בהשוואה, ספר רגיל, אז על עמוד יש בערך 3,000 אותיות. זאת אומרת, ספר עם 1,000 עמודים יש 3 מיליון אותיות. אבל לספר שלנו, לספר החיים, יש 3 מיליארד אותיות. זאת אומרת, כדי להגיע לשלושה מיליארד אותיות, צריכים 1,000 כאלה. זאת אומרת, שווי ערך לגנום שלנו, לספר שלנו, זה 1,000 כרכים של אנציקלופדיה. הוא ספר מאוד גדול, אבל בצד השני הוא ספר קטן. למה הוא קטן? כי זה הכל מולקולות. כל האותיות האלה הן קטנות, כי הן מולקולות. ושוב, אני חוזר לזה, אנחנו קוראים לזה ATG ו-C, אבל זה לא ATG ו-C. כל אחד זה מולקולה אחרת. אוקיי. דרך אגב, תחשוב איך אנחנו מגיעים לעותק של כל הספר בכל תא בגוף. זה מתחיל מאוד מוקדם, מתחיל בהפריה. מקבלים, התא הראשון מקבל את המידע מהאבא, מקבל את המידע מהאימא, יש תא, לתא הראשון שלא בא. התפקיד של התא הזה, התפקיד העיקרי, זה להתחלק וליצור שני תאים. אבל לפני שהוא מתחלק, הוא חייב להעתיק את כל הספר. שני עותקים של הספר. ואז יש מספיק לשני תאים. ששני התאים האלה גם מתחלקים, הם גם צריכים להעתיק ולשכפל את הספר. כל פעם 3 מיליארד אותיות. זה לא משימה קלה. ותחשוב על ספר תורה. ספר תורה זה 600,000 אותיות. זה כלום. זה אפס לעומת הגנום. ובכל זאת, אני סופר שמעתיק את הספר תורה, הוא עושה טעויות. תחשבו כמה טעויות עושים שעושים 3 מיליארד אותיות, והם עושים את זה תוך כמה שעות. תאים מתחלקים, הם עושים את כל ההתקה הזאת בתוך כמה שעות. אוקיי. עכשיו, יש מי ששם לב, אמרתי משהו שהוא קצת פרדוקסלי. בצד אחד אמרתי לכם שכל תא, בכל תא יש את כל החומר הגנטי. החומר הגנטי שקיבלנו מההורים. יש את כל הגנים, כל המשפטים, בכל תא. אבל כל תא הוא גם שונה אחד מהשני. אז זה שני דברים שלא כל כך מתאימים. כן? למשל, זה מה שאתם רואים פה, זה איזה סוג תא? זה תא עצב. כן? שימו לב למבנה של התא. כן? לא כמו תאי דם. תאי דם הם יפים, הם עגולים, כן? הוא לא כל כך קר, יש לו מבנה אחר. יש לו הרבה שוחות, כן? כדי לדבר עם תאים אחרים. הוא גם ברור שהוא לא כמו תאי דם. כן? הוא צריך לייצר את הטרנסמיטרים האלה, הוא צריך את הקולטנים האלה, הוא צריך לדעת איך לדבר, איך לתקשר לתאים אחרים. יש לו מבנה אחר. זאת אומרת, הוא משתמש ב... קרבונים שונים מתאי דם. הנה עוד דוגמה. איזה תא זה? שקט.
כן.
זה הורס דברים זרים.
טוב, אלו הם תאי שומן. ובעצם מה שאתם רואים פה, כל הצהוב הזה, זה שומן. התא, זה מעטפת התא, זה הגרעין של התא, שם נמצא הספר. אבל בעצם כל התאים האלה הם מנופחים. למה? כי בגלל השומן. בדרך כלל, בכל אחד מאיתנו יש אותו מספר תאי שומן. כל אחד מסתכל על השני. כל אחד יש אותו מספר תאי שומן. אבל לא לכל אחד יש אותו גודל תאי שומן. כשהוא יעשה דיאטה, התאים יהיו הרבה יותר קטנים. בכל אופן, אתם רואים, התא הזה הוא מאוד מאוד שונה מתאי עצב. הוא גם עושה דברים אחרים. התא הזה חייב להיות אנזימים שיודעים לפרק שומן, לבנות שומן, להעביר שומן. העצב לא צריכים את זה, אין לו. ותא דם לא צריכים את זה. יש חרבונים שהוא צריך, שתאים אחרים לא צריכים בכלל. זה תאי כבד. שוב, אתם רואים שהם שונים. תאי כבד, יש להם איזה אלף תפקידים מיוחדים לכבד. מה עושה הכבד? נכון, בדיוק. והתפקיד שלו זה לפרק רעלים בדם. זה נכנס לתוך הכבד, וכבד, איך הוא עושה את זה? אנזימים. יש לו חרבונים מיוחדים שמכירים את כל הרעלים האלה ומפרקים אותם, או מסרקים אותם. אז זה הכבד. אוקיי, עכשיו, איך התאים יודעים מה לייצר? יש להם, יש לכל תא בגוף, יש אותו ספר. אותו ספר, הספר המלא. איך הוא יודע מה לייצר ומה לא לייצר? אז התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. אתם זוכרים? שמעתי לכם שה-DNA הוא כימי. עכשיו, אפשר לעשות ל-DNA הזה שינוי כימי. זה תוספת שנקרא מתיל. מתיל, שמי שמכיר קצת כימיה, זה פחמן עם שלושה מימנים. C, האות C, יכול לעבור ריאקציה עם המתיל. המתיל יושב פה. עכשיו, בכל מקום בספר שהמתיל יושב, זה סמן לתא לא לקרוא את המשפט הזה. אם הוא לא ממוטל, קוראים. אם הוא ממוטל, לא קוראים. בוא נראה את זה עובד. עכשיו נסתכל עם ארבע עיניים על תאים שונים. תשתית העין, תאי הכבד, תאי עצב. ונסתכל על משפט אחד, משפט של צבע העיניים, הפיגמנט הזה. הנה המשפט הזה, זה כל ה-DNA, כל הספר. הצהוב פה זה בדיוק המשפט הזה של הפיגמנט. אנחנו מסתכלים פה בקשתית, פה בתאי כבד, פה בכל אחד מהם יש את המשפט הזה. אבל אם מסתכלים על זה טוב טוב, רואים את זה. בקשתית העין הוא לא ממוטל, ואתה צריך לחכות קצת. ובתאים אחרים הוא ממוטל. זאת אומרת, בתאי כבד לא קוראים את הגן הזה. ובתאי עצב לא קוראים את הגן הזה, רק בקשתית העין. בגלל זה הכבד, בן אדם הזה, בגלל זה הכבד הוא לא כחול. אם הוא היה מבטא את הגן הזה, הכבד היה יוצא כחול. נכון? אבל הוא יודע מה לייצר בגלל שיש לו את הסמנים האלה, את המטילציה, המטיל, שאומר לו מה לקרוא ומה לא לקרוא. בוא ניקח דוגמה אחרת, אלבומין. אלבומין הוא החלבון הנפוץ ביותר בגופנו. הוא נוצר בכבד. אז אם אנחנו מסתכלים בכל הסוגים השונים של תאים, רואים שיש להם את המשפט הזה של האלבומין, אבל הם לא זהים. ברוב התאים זה ממוטל, ולכן אלבומין לא נוצר בתאים האלה, ורק בכבד לא ממוטל. והגן בא לידי ביטוי והוא מייצר את החרבון אלבומין. נגיע לשאלה שלך, אל תדע. אני חושב שאני יודע מה השאלה. אוקיי, אז ראיתם שהמנגנון הזה, המנגנון של מטילציה, המנגנון של סמנים, או אני אוהב לקרוא לזה המנגנון של אנוטציה, אתם יודעים מה זה אנוטציה? שיש איזה טקסט, אתה שם על הטקסט סימנים, כן? אנדרליין, כן? או דגש, הערות שוליים כאלה. על הטקסט, זה נקרא אנוטציה. ולדנ"א, כמו כל שפה, יש את זה בכל שפה. רק עכשיו גיליתי שאין את זה בסינית, אבל בכל שפה אחרת יש שיטה של אנוטציה שמאפשרת לך לסמן איך אתה רוצה לקרוא את הטקסט. כן? לקרוא את זה בקול רם, או לקרוא את זה עם דגש, או לקרוא את זה לאט, או לקרוא את, או לא לקרוא את זה. כן? אוקיי. עכשיו ראיתם שזה חשוב בהתפתחות של הגוף. כן? למה אני אומר את זה? שהגוף מתפתח, הוא מתחיל עם תאים לא מוגדרים, והוא צריך לייצר את האיברים השונים, את הרקמות השונות. איך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה על ידי קפיאת המטילציה. כן? וכבד, באזור של הכבד, הוא מסדר את המטילים כך שזה יהיה פעיל, זה יהיה פעיל, זה יהיה פעיל, זה יהיה פעיל, זה לא יהיה פעיל. באזור של הלב הוא מסדר את זה אחרת. באזור של תאי עצב הוא עושה שינוי, שוב, בסמנים האלה. אבל הסמנים האלה הם גם יותר חשובים, הם גם חשובים במחלות. אני רוצה להראות לכם דוגמה, כי על ידי הדוגמה אתם תבינו מה החשיבות של הדבר הזה. זה תאים נורמליים, יכול להיות שזה תאי כבד, הם נראים כמו תאי כבד. תשימו לב כמה נחמדים התאים האלה. הם יושבים בשורות, כן? הם כולם בערך באותו כיוון, הם לא מפריעים אחד לשני. אני יכול להגיד לכם גם שהתאים האלה לא מתרבים, הם לא מתחלקים הרבה. הם יושבים שם, תאים, נחמדים, יפים, ילד טוב ירושלים, לא עושים הרבה. רק את התפקיד שלהם. אבל כל תא כזה יכול לעבור התמרה לסרטן. שינוי קטן בתוך התאים יכול לגרום לסרטן. מה זה סרטן? סרטן משפיע על התאים ומתחילים לגדול או להתרבות יותר מהר ממה שהם אמורים לעשות. אז הנה, זה התחלק, בינתיים לא נורא, זה התחלק, אבל תשימו לב מה קרה עכשיו, הוא התחלק, הוא כבר התחלק לא יפה, הוא לא התחלק בשורה, הוא לא תא יפה, משהו לא בסדר עם התא הזה. עכשיו זה מתחלק שוב, גם לא יפה. מתחילים להפריע אחד לשני, לשנות צורה, לשנות צבע, לגדול מהר, לתרבות מהר. תוצאה? גידול. תסתכלו על התאים האלה, הם מאוד מאוד שונים מהתאים הנורמליים. מה זה אומר לך? שונים? נראים שונים? מריחים שונים? מתנהגים שונים? חרבונים שונים. מה קרה להם? התוכנה בתוך התא, התוכנה שאמרה לתאים האלה, כן, לשבת, להיות בשורות, לעשות רק את התפקיד שלכם, לא לתרבות יותר מדי. משהו קרה לתוכנה הזאת. יש פה תוכנה אחרת, התוכנה השתנה. למה השתנה? כי המטילציה השתנתה. זה תא נורמלי. אם אנחנו עוברים על גבי הספר בצא הנורמלי הזה, אנחנו נראה תמונה כזאת. זה גן, זה משפט שבא לידי ביטוי. הוא ממותר, הוא לא בא לידי ביטוי. לא בא לידי ביטוי. כן, לא, לא, כן, לא, כן, לא, כן. והדגם הזה, סליחה, הדגם הזה, הוא מגדיר את התפקיד, את מה שאתה הזה עושה, איך הוא נראה ומה הוא עושה. בא משהו לשנות את התא, להפוך את זה לסרטני, וזה גורם לשינויים גדולים מאוד בתוכנה. אז תשימו לב, תסתכלו על התמונה הזאת ותראו מה קורה לדנ"א, לספר, בזמן שאתה הופך לתא סרטני. כן? תסתכלו בארבע עיניים. כן? אני הופך לסרטן, מה קרה לדנ"א? ראיתם? הנה. ראיתם את זה? הוא היה ממוטל. אתה הופך לסרטן, הוא עובד על מטילציה. זה היה לא ממוטב. אתה הפך לסרטני, הוא עובר מטילציה. וזה מה שקורה. ובגלל זה אתה מתנהג אחרת. בגלל השינוי בתוכנה. שינוי במטילציה. שינוי בסמנים. אוקיי, אמרתי לכם כבר שאני, העניין המטילים, המטילציה, זה סוג של אנוטציה, דרך לסמן על טקסט, איך לקרוא אותו, בסגנון הזה, אם זה טקסט, דרך אגב הטקסט הזה הוא משובש, אל תנסו לקרוא את זה, אבל אם הייתי נותן את הטקסט הזה לאחד מכם, ומבקש ממנו להקריא את זה, לפני הכיתה, הוא היה לוקח את הטקסט ודבר ראשון היה עובר ואומר, זה אני לא רוצה להגיד, את זה אני לא רוצה להגיד. הוא היה עושה לזה אנוטציה. זה בדיוק מה שהמטיל עושה. עוד דוגמה של אנוטציה. זה ספר שנמצא בספרייה הלאומית, בן 1,000 שנה, ונקרא כתר. זה לא כתר
רמצו,
זה כתר במסק, זה עותק של כל התנ"ך כלול פה, והבאתי את זה בגלל הטעמים, הניקוד והטעמים והפיסוק. אם מסתכלים בקרוב רואים משהו כזה, זה הטקסט. אבל הטקסט הוא לא מספיק. אם אתה מסתכל על הטקסט הזה, קשה מאוד לקרוא אותו נכון. מאוד קשה לקרוא את זה. כן? ובשביל זה יש לנו אנוטציה. איפה לשים את מאיפה הפסוקים? מה הניקוד? ואיזה מנגינה להגיד את המילים? איפה לשים את הדגש? כל זה זה בא מהאנוטציה, וה-DNA שלנו, הספר שלנו, זה בדיוק אותו. צריכים שיטה איך לקרוא אותו. אוקיי. עכשיו, אני חושב שאני יודע מה השאלה שלך, ואני אעז להגיד מה זה, כן? אנחנו ראינו שהדגם, דגם המטילציה, הוא שונה בכל תא. איך זה קורה? מי עושה את זה? זה השאלה? לא? אז אחר כך אתה תשאל. איך זה קורה? איך הכבד יודע לשים את המטילים פה ולא שם? איך תאי עצב יודעים איפה לשים את המטילים, כך שהוא ידע לעשות את הטרנסמיטר ולא משהו אחר. אז כדי לעשות את זה, צריכים גם הוראות. אני רוצה להראות לכם דוגמה, קודם כל בעברית, ואחר כך אני אראה לכם איך זה עובד בספר. זה כולם מכירים, זה סידור תפילות, כן? ומה זה סידור? בסידור יש תפילות. יש תפילה, 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 תפילה. ואתם רואים אותם בשחור, זה הסוף של תפילה. יש עוד אחד, עוד אחד, התחלה של עוד אחד. אבל באותו סידור יש גם את זה. זה לא תפילה. זה הוראות. זה כתוב באותם האותיות בעברית. נכון? אבל זו לא תפילה. הוא אומר לנו פה שאת התפילה הזאת מזמור לתודה יש פעמיים בשנה לא אומרים את זה. לא רע. איך קוראים את הספר הזה? יש הוראות. קוראים את זה ככה, כל יום את זה ואת זה ואת זה, ועל הימים האלה את רק את זה ואת זה. דבר. גם ב-DNA יש דבר כזה. אוקיי, בואו נתחיל מההתחלה. זה הספר, איך שאנחנו מקבלים אותו מההורים. אתם רואים את המשפטים, אתם כבר מכירים אותם, הצהוב, כל אחד הוא משפט, וגן, הוראה איך לעשות חובות. אבל תשימו לב שהיד, חלק מהם, הנה, על היד זה, יש משהו שאני סימנתי באדום. זה אותיות, זה רצף של אותיות, שהוא לא, הוא לא תפילה, הוא לא משפט, הוא הוראה. ומה האדום הזה אומר? יש את זה פה ואת פה ויש את זה גם כאן. מה זה אומר? טוב, ה-DNA הזה, הספר הזה, הוא בא מההורים. מה שאנחנו קוראים הגמטות, התאי זרע וביציות. כשהוא מגיע לעובר, הוא מוחק את כל הסמנים. עכשיו יש לנו ספר ארום, רק אותיות. אין מטילציה, הכל נמחק. לשלב הבא זה שוב לשים את המטילים. איך עושים את זה? אתה שם מטילציה בכל מקום חוץ מהמקומות שמסומנים באדום. הנה. הכל עובר מטילציה, אבל מה מוגן? זה, זה, וזה. עכשיו, אלה הם גנים מאוד מעניינים. משפטים מאוד מעניינים. זה גנים שאנחנו קוראים להם גנים למשק בית. יש חלבונים שאנחנו צריכים אותם בכל תא. כל תא יודע לנשום. כל תא יודע לאכול סוכר. כל תא יודע להוציא את האשפה. זה צריכים, זה דברים שכל תא צריך, חלבונים שכל תא צריך. איזה אלף. זה וזה וזה. והם מסומנים ברמה של הטקסט. יש איזו תוספת לטקסט, סמן, באותיות. זה אומר את זה מדגל. אני גן למשק בית. בעובר, אל תמטל אותי. בואו נמשיך להתפתחות. עכשיו אנחנו מייצרים את האיברים, את הסוגי תאים השונים. אז בואו נקרא לתאים האלה, זה תא כחול, או כבד, או ריאה, או מוח, זה אנחנו נקרא תא כחול, וזה תא סגול. הוא קיבל את כל הספר. תשימו לב, זה לא ממוטל, זה לא ממוטל, זה לא ממוטל. מה קרה? מה עשיתי?
עשיתי לא טוב, זה בטוח.
אוקיי, עכשיו בהתפתחות של התא הזה יש גם הוראות, אתם רואים אותם פה. אתם רואים, לגן הזה יש על ידו סמן כחול. זה רצף של אותיות. אתה מבין מה זה הרצף הזה. זה סמן בשבילו שבתא הזה צריכים לעשות דמתילציה, להוריד את המתיל. שימו לב, להוריד את המתיל בתא הזה. יש עוד מקום בגנו שיש לו כחול, יש הרבה מקומות שיש לו כחול. כל אחד מהם מסומן, וזה אומר לתא, תוריד את המתילים משם. ואז הוא מקבל דגם מתילציה, דגם אנוטציה שמתאים לתא כחול. התא הסגול, יש לו, הנה, הגן הזה, הוא תא, הוא גן שאמור לבוא לידי ביטוי בתא הסגול, וגם זה. אז במהלך ההתפתחות של התא הזה, מורידים את המתילים האלה. איך יודעים, איך אתה יודע להוריד את המתילים האלה? כתוב, היה את כל גן, ומי הוא שייך, מה הוא? בדיוק כמו שכתוב בסידור תפילות, מה לקרוא, מה לקרוא אותם, גם עם אותיות, אבל לא עם אותה משמעות. אוקיי, אני חושב שדיברתי יותר מדי. אולי אני אדבר רק על דבר אחד קצר. עכשיו, אתם לא תאמינו לי, אחרי כל מה שאני אמרתי לכם, אבל יש פה חמישה עכברים, הם כולם משגר אחד, והם כולם זהים. זאת אומרת, יש להם ספר זה. הם תאומים, או חמישה, זהים. זה קל מאוד לעשות בעכברים דרך אגב. אז למה הם שונים? יש להם צבע אחר, נכון? הצבע הזה זה צבע מיוחד, הצבע הזה נקרא צבע אגוטי. זה מין צהוב כזה, צהוב חום, נקרא אגוטי. ההורים נראים ככה. השגר יצא בצורה כזאת, כל אחד קצת שונה. עכשיו, מתברר שהגן שקובע את הצבע בעכברים האלה מוקדם מאוד בהתפתחות. האמא קיבלה משהו באוכל שהייתה בהיריון, קיבלה משהו באוכל שהשפיע על תהליך המטילציה. ובכל אחד מהם זה השפיע קצת אחר. זה קצת, זה לא עבר במטילציה, זה קצת, זה יותר, וזה יותר, כמה שיותר, זה יותר חום. זאת אומרת, אפשר להשפיע על הביטוי של הגנים, על ידי הסביבה. איך? לא בשינוי של הטקסט. הטקסט בכל אחד מהם הוא זהה. ואם אני אקח את זה ואת זה ואני אכלי אותם ביחד, אני שוב אקבל זה וזה 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 וזה. ואני אקח את זה ואת זה, שוב אני אקבל את כל הקשת. לכל אחד יש אותו טקסט, אותו ספר, בדיוק. אבל אפשר להשפיע על הביטוי על ידי שינוי הסביבה. במקרה הזה, על ידי האוכל שנתנו לאמא של העכברים. עכשיו כולכם יודעים איך יעקב סידר את לבן. טוב, תודה רבה לכם. יש לכם שאלות בזמן. עכשיו הגענו לשאלה שלך.
איך המטילציה עובדת? על כל כוסר פחמן או על כל...
המטילציה היא רק על האוצי. לא רק על, רק על האוצי, זה חייב להיות CG. רק על אלה זה עובד.
וזה זה את המשפט שיש בו
וכל משפט שיש את זה אתה יודע לא לקרוא את המשפט. כן,
רוב הספר יש עליו מטילציה או שאין?
רוב יש,
כן.
זה דבר, זה שאלה נהדרת, זה שאלה מצוינת, זה מאוד מעניין. ניצורים פשוטים, כמו חיידקים, כן? יש להם הרבה הרבה פחות גן, הרבה פחות מידע. אבל למשל בחיידק, כל הגנים שיש לו הם פעילים, כל הזמן. כן? אצלנו, רוב הגן בכל תא הם לא פעילים. כן? עכשיו, תשימו לב מתי קורה המטילציה, מאוד מאוד מוקדם. זאת אומרת, אנחנו מתחילים עם מנגנון שבהתחלה משתיק כמעט את הכל. שזה מאוד מתאים לבני אדם שברוב התאים, ברוב הגנים לא פעילים. זה מנגנון שמתאים ליצור רב תאי כמו אדם. כן. אני אתם לא תאמינו, אבל אני עובד על זה כמעט 40 שנה. על אותו דבר, בדיוק כמו שאתה אומר. אבל זה לא פשוט.
לא, אני פשוט שאלתי. הבאת את המבוא, כן, את השתי יחידות הראשונות של ביולוגיה בממל בערך, כן? וכאילו, פשוט, כאילו, רצית לדעת יותר בהתמקדות על מה אתה...
אני יודע שכל
זה דרך אחד מדי.
בדיוק על זה. עוד שאלות, כן.
איך בחלוקות הראשונות של העובר, הימים הראשונים, כשחלה הדיפרנציאציה הזאת, החלוקה לשניים, תא אחד מתחלק לשניים, ומתחלקים לא זהים. זה יהיה את הכבד וזה יהיה את הכליה. מי סוגר, עושה את הסגירה הזאת, את המטילציה הזאת, כבר...
אני אסביר לך.
כן.
קודם כל, כל החלוקות הראשונות, עד 60-100 תאים, הן שוות. התאים זהים. אנחנו קוראים לתאים האלה תאי גזע. זה תאי גזע אמיתיים. תשימו לב שהם לא ממוטלים, ולכן הם לא מיועדים למשהו, עוד לא קיבלו את המטילציה. הם לא מיועדים לכבד, הם לא מיועדים לריח, הם עדיין פתוחים לכל דבר, ולכן אנחנו קוראים לתאים האלה תאי גזע. היום מנסים להשתמש בתאי גזע במעבדה כדי לייצר רקמות שונות, סוגים תאים שונים. אוקיי, אז החלוקות הראשונות הן שוות. אחר כך יש התמיינות. מה קוראים להתמיינות? זה מאוד 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 פשוט. לא נשמע ככה, אני יודע, אבל זה מאוד פשוט. יש עובר. עכשיו העובר, העובר שהוא עדיין תאי גזע, הוא מתחיל להתיישב ברחם, הוא עובר השרשה לתוך הרחם. עכשיו הוא נדבק, ככה זה הרחם, הוא נדבק. עכשיו המקום הפיזי של העובר, למרות שכל התאים בפנים הם זהים, כל מקום בעובר, כל תא, הוא חשוף לדברים אחרים. התאים פה על הרחם חשופים מהשפעה מהרחם. התאים פה שלא על הרחם הם מושפעים מחומרים מסביב פה. יש חומרים אחרים פה, וחומרים אחרים כאן, וחומרים אחרים כאן, וזה משפיע על התאים של העובר, שכל אחד מהם מקבל מהסביבה שלו, והן הוראות שונות, וזה משפיע על איך הוא, מה הוא, איך הוא מייצא, איך הוא משנה את זה. עוד שאלה. שם.
התא הראשון לא מתפצל גם במה שאדם מביא, או שהתאים האחרים פועלים בפני עצמם?
שמעתי את השאלה, אבל לא בדיוק הבנתי את זה. הוא לא ממותר.
התא הראשון.
לא בדיוק התא הראשון, כי יש מחיקה. בואו נגיד עוד תא, או עוד תא אחת. אוקיי.
אז הוא מתפצל ומתפתח לתאים?
הוא לא מתפתח, הוא מתחלק עוד פעם.
הוא מתפצל
ותאים
אחרים לתפקידים שונים. שאלה שלי, אם גם אצל אדם בוגר, התא הספציפי הזה ממשיך להתפתח.
לא, הוא כבר לא קיים.
נמחק.
לא שום נמחק. הוא התחלק בשני תאים, ואחר כך הם התחלקו כל אחד לשני תאים, והתא הראשון כבר לא שם. גם שני התאים הם לא שם. ובעוד 8 שעות גם אלה לא יהיו.
לכאורה, אם אנחנו מצליחים להשפיע על המטילציה, הדרך בעצם השלב הבא, דיברת קודם על סרטן, זה להשפיע על המטילציה של התאים הסרטניים. איפה אנחנו נמצאים?
במקום לא רע. השאלה הייתה, האם אפשר להשתמש בחומרים נגד או שמשפיעים על מטילציה כדי להשפיע על הסרטן? אז יש הרבה מחקר בכיוון הזה. יש תרופות שעובדות על הרעיון הזה, זה עובד מצוין בעכברים, וזה מתחיל לעבוד גם בבני אדם. יש כיוון כזה. זה כיוון טוב, כי היום כמעט כל הטיפולים המתוחכמים בסרטן הם ספציפיים, הם מיועדים לסוג מסוים של סרטן. אבל פה יש אפשרות לעשות משהו שהוא יהיה כללי. כי בכל הסוגים השונים של סרטן יש מטילציה פוקה. כן.
אני מבין מה שאתה מדבר, שאתם
משתמשים
בעיקר בעכברים. אז רציתי לשאול קודם כל באיזה בעלי חיים או באיזה צמחים משתמשים, והאם גם שאפשר להשתמש בדברים אחרים שפשוט צמחים, האם אנחנו משתמש כבר במה שקיים, כלומר בעכברים.
קודם כל, העכברים זה מערכת מצוינת לעבוד. העכבר הוא לא נראה ככה, אבל העכבר הוא מאוד דומה לאדם מבחינת הביולוגיה. קל מאוד לעשות גנטיקה בעכבר, לשנות גנים. אפשר, אני לא
לא יודע אם אתם מודעים לזה, אבל אפשר לקחת אבק, להכניס לו גנים אחרים, לא יוצא ממנו גנים אחרים, לשנות לו גנים. זו תכונה מאוד חשובה. הוא מייצר ילדים כל שלושה שבועות, וזה גם יתרון מאוד מאוד גדול. הוא קטן, די קל לטפל בו, אז זה מערכת מצוינת. יש מערכות אחרות, אבל הן פחות דומות לבני אדם.
אמרת שהמטילציה עובדת רק על CG. בכל אחד מהמשפטים יש CG? לא יתכנו משפטים שאין להם?
יש משפטים שאין להם CG והם לא מושפעים על ידי מטילציה, נכון? זה נכון? כן. כן.
האם ניתן להורים שיש להם מחלות גנטיות, האם ניתן להשפיע על הגנים כבר כשהעובר מתפתח ולתקן בעצם את המחלות הגנטיות?
אוקיי, אז קודם כל, מחלה גנטית, כן, זה בעיה בטקסט. כשיש מחלה גנטית, הבעיה היא בספר, באותיות, לא במטילציה. מבין? משהו לא בסדר עם הטקסט.
אבל אז אפשר אולי למטל את הטקסט.
יופי. ויש מחלות שאולי אפשר לרפא את המחלה על ידי שינוי של גן אחר. כן? וזה ניתן לעשות. אין לי זמן להגיד לך עכשיו, אבל יש כמה דוגמאות כאלה שבאמת ניתן לעשות את זה. תודה. כן. שאלה טובה. אז בשבילנו אנחנו מסתכלים על הלוח, מסתכלים על הטקסט הזה, כן, רואים A, P, G, C, T, D, G, G, C, 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 D, זה נראה ג'יבריש בשבילנו, נכון? אבל אתה יודע להכיר וצפים. איך מקימים? יש חלבונים שמקימים רצפים מסוימים. אז למשל הרצף הזה שאומר הגן הזה הוא למשק בית, הרצף הקצר הזה, יש חלבון שמקים אותו. בכל הספר, כל פעם שיש את הרצף הספציפי הזה, הוא יודע לך. טוב, אולי עוד שאלה אחת ואנחנו נסיים. כן, זהו.
דיברת על זה שמה שהאימא העכברה אחלה בזמן ההיריון משפיע על ההיריון. זה קורה רק בהתפתחות של עובר או שזה גם מאכל או
מתקדם? זו שאלה, אנחנו לא יודעים. יש הרבה אנשים שרוצים להגיד שהסביבה יכולה להשפיע על הגנים שלנו. זה היה מאוד נוח, מאוד נוח לאנשים להגיד למשל למחלות מסוימות, שאולי המחלה היא נבע ממשהו בסביבה ששינה לא טקסט, אי אפשר לשנות את הטקסט. אז דרווין, אנחנו יודעים, דרווין לא יודע מה זה טקסט, אבל ואז דרווין יודעים שאי אפשר לשנות. אבל אולי על ידי שינוי של מטילציה. לא אנחנו לא יודעים. אתה שאלת על מה אני עובד? תודה רבה לכם.
אני רוצה רק להגיד, רגע, איך זה עובד? יש תוכנית של האוניברסיטה בשנים האחרונות שמביאים מרצים ממדעי, נאמר, ממדעי הטבע, והם נותנים הרצאות כאילו יותר פופולריות, לאנשי מדעי הרוח. אז חיים נתן סדרה בתוכנית שנקראת אבני פינה, בנושאים שלו, יותר מהרצאה אחת, שמסבירה בשפה לאנשים כאילו לא מקצועיים על התחומים של ביולוגיה מולקולרית. ואם יש למישהו במשכבו ללילות איזה קצת פעם, אפשר להסתכל, לשמוע.
Thank you.